ערב טוב, שבוע טוב, אנחנו כאן בתחשבו טוב, כמדי יום ראשון, שעה תמימה שאותה אנחנו מקדישים לשיח עם ועל אנשים שיש בעשייתם, בחשיבתם, בניסיון חייהם להרבות בנו דעת, להרבות בנו חשיבה טובה ולהרחיב את הלב. כמדי שבוע המתחתנו מלאה, היום אנחנו נדבר עם הרב מישאל ציון על הפירוש הישראלי למגילת אסתר. אנחנו נדבר עם דוקטור יאיר בן דוד על חשיבה חיובית ואופטימיות כבחירה מוסרית, ועוד ועוד, ואנחנו נפתח, ואני ממש מתרגשת לפתוח את השעה הזו עם אייל אשל, האבא של רוני אשל עליה שלום, תצפיתנית שנפלה על משמרתה בשבעה באוקטובר. ערב טוב אייל, חבר יקר.
שלום יקירה, אני גם מתרגש באמת.
כן, האמת היא שתמיד כשאני שומעת אותך, גם שההקשר הוא די מורכב, אני תמיד מתרחב הלב, גם בדברי הטעם וגם בבחירה לעשות טוב, ובדיוק על זה אני רוצה לדבר איתך, על הבחירה שלכם לחלק משלוחי מנות במוצבי צהל, מהצפון ועד הדרום. אז אתה רוצה לספר על זה, איך זה נולד, מה בדיוק זה עשיתם?
זה נולד די שם אצלנו במשפחה, עוד לפני שהכרתי את שרון, ועוד לפני שרוני נולדה. זה נולד אצלנו במשפחה לאחור, ממש. אנחנו שלושתנו, ככה חונכנו, שתעשה טוב והכל יחזור אליך בחזרה. וככה חונכנו, ככה חונכנו שלושתנו, אני, אחי ואחותי הקטנה, וככה העברתי את המורשת לרוני, שהמשיכה לחייך והמשיכה לעשות לטובת אנשים אחרים, והייתה כולה נתינה, עם חיוך גדול, ומי כמוכם, מכירה את החיוך, כי ראית את התמונות.
לגמרי.
ואני לקחתי על עצמי משימה יהודית, לקחתי על עצמי משימה שאת המורשת של החיוך והנתינה של רוני, אני ממשיך את זה הלאה, לילדים שגדלים פה כאן במדינת ישראל היום, כדי שלהם יהיה עתיד טוב יותר. אז בראש ובראשונה חשבנו איך לשמח ילדים, וביום חמישי ושישי שעבר, חילקנו בבית חולים מאיר במחלקת יולדות ובשניידר, ואני ושרון עם עוד שלושה חברים טובים, עם עוד ארבעה רכבים, העמסנו 1,287 משלוחי מנות, ועלינו לגבול הצפון מאזור רמת הגולן הדרומית ועד הגבול הסורי, שנכנסנו אפילו לחלק במוצב חודר חדש לצהל, והגענו עד לפעתי מושב מרגליות, קיבוץ מנרה, בצד השני בכלל, גליל עליון, ועשינו טוב לחיילי צהל, הגיבורים ששומרים עלינו, ואנחנו נמשיך, אנחנו נמשיך עם המעשים הטובים האלה, כי יש פה עם שלם שחפץ בחיים.
על זה בדיוק, אייל, אתה יכול קצת לשתף אותנו במה פגשת כשהגעת עם הרוח הזו ועם הלב הפתוח והיד המושטת? מה פגשתם?
פגשנו דמעות, יהודית יקרה. פגשנו דמעות של חיילים שעומדים ומחזיקים את התיק לזכרה של רוני, שכתוב עליו, תעשו הכל עם חיוך והכל יהיה יותר קל, רוני אשל. וחיילים עומדים ביום שישי בצהריים, רגע לפני שבת, ודמעות בעיניהם, חיילים מגולני, חיילים מצנחנים, חיילים מכל עבר, בין אם זה חיילים לוחמים ותומכי לחימה, וכולם גיבורים אחד אחד שנמצאים שם על הגבול, וחלק האחר של המשפחה הגיע לבית חולים מאיר, למחלקת יולדות, ואנשים שם באמת עם הרבה מאוד גאווה, ולנו חיוך, העלינו חיוך, אני ושרון, בפעם הראשונה בצורה...
רק נאמר, שרון זאת האימא של רוני, אשתך היקרה, כן.
שרון זאת אשתי, וזאת אימא של רוני, וביום שישי האחרון, קצת העלינו חיוך על עצמנו, על מה שאנחנו עושים.
וזה בדיוק, הרי לא מעט אנשים בשנה הזו, ובכלל... מתמודדים עם אתגרים ועם מכאובים. אתה יכול להגיד משהו על, על מה זה עושה לכם?
יהודית יקרה, אנחנו רכובים. אני אומר לך את זה בצורה הכי גלויה ואמיתית, את מכירה אותי. אני לא אשקר לרגע, אנחנו רכובים. אנחנו פועלים מכוח האינרציה. זה בור עמוק שנפער כאן בתוך המשפחה, זה בור עמוק שנפער כאן בתוך הבית. אנחנו עוד לא למדנו איך להתמודד עם הכאב השכול, אבל יהודית, יש בנו גם הרבה מאוד זעם ותסכול על כך שחבורת בנות מופלאה הייתה צריכה להיות פה איתנו היום, ואני מדבר על הבנות המופלאות האלה מנחל עוז, מאותו חמל, אותן תצפיתניות, אותן סמבטיות, שהיו אמורות להיות איתנו פה היום, כי לא היה אמור להיות, ולקרות להם כלום. היא חבורה של בנות מופלאה, נשרפה למוות בצורה הכי אכזרית, כי הן לא היו אמורות להיות שם בכלל. והלכו מאיתנו לעולמם תם. ואמרתי לך כמה פעמים, יהודית, הייתי מצביע פעמיים וארבע ועשרים פעם מעל הקבר של רוני, אם היא הייתה לובשת אפוד עם נשק ונלחמת, והייתה נהרגת באיזושהי סמטה בשכונת סג'איה, הייתי יודע, זאת מלחמה, זאת הייתה לחימה, והיא נהרגה, ופה רוני הלכה סתם. רוני הלכה מאיתנו סתם, והיא הלכה בגלל קשל גדול מאוד של קטינים שהיו שם, ידעו הכל, כמו שהבנות האלה ידעו הכל ודיווחו, אבל הקטינים האלה שתקו.
כן. ואייל, עם כל הקושי ואתה מתאר ונפער הלב נוכח הדברים, אני מצדיעה לך על הבחירה שלכם בתוך כל התהום הזה להמשיך לעשות טוב.
בוודאי, אין שאלה בכלל, זה יקרה, אנחנו נמשיך לעשות טוב, כי לזה נולדנו, זו המשימה שלנו. ואני מתרגש במשפט הזה, כי אמר אותו אחד הקטינים שהיו בנחל עוז, זו משימתנו, לשם כך נולדנו. וזה... וזה מראה רק כמה נתינה יש בחיילי צה"ל. יש חיילים מצוינים, ויש קטינים מעולים, ומה שפגש אותנו בשבת השבעה באוקטובר, זה הקשל והשפל הגדול ביותר שידע צה"ל. ואת המשפט הזה של זו משימתנו ולשם כך נולדנו, זה שילה רבן. שילה רבן, שהיה קצין בגולני שנלחם בשבת השבעה באוקטובר, בנחל עוז. ובסוף גם איבד לצערנו את חייו. אבל זה משפט שאני מרבה להשתמש בו, כי זאת הפעם המשימה שלי. זו המשימה שלי, כדי לשנות פה את כל הריקבון שקיים כאן במדינת ישראל.
ואנחנו נאחל...
אנחנו חייבים לשנות, יהודית, אנחנו חייבים לשנות, כי זה המסר שצריך להיות לדור הבא שגדל פה, לילדים האלה, שמחר יהיו ביוד בית, בעוד חודש,
לגמרי. אייל אשל, האבא של רוני אשל עליה השלום, חיבוק גדול לך, לשרון ולמשפחה כולה.
חיבוק גדול גדול לך.
ושיהיה לנו סוף שבוע, אתה יודע, עם בשורות טובות, נייחל לזה. תודה רבה.
תודה רבה, יהודית.
תודה רבה רבה.
תודה רבה, יהודית.
תודה רבה. ועכשיו, כשאנחנו עוד רגע נפרדים מפורים וממגילת אסתר, אנחנו מבקשים לדבר עם הרב מישאל ציון, רב קהילת קלוזנר בירושלים, על מגילת אסתר. ערב טוב לך, הרב מישאל ציון, ותודה רבה שאתה איתנו.
ערב טוב, מוצאי פורים שמח.
אמן ואמן, שיהיו לנו בשורות טובות ומשמחות. אז מגילת אסתר, תרבה בנו דעת על המגילה.
אז תראי, קודם כל צריך לומר שמגילת אסתר היא הספר המוזר ביותר בתנ"ך. היא לא שייכת בכל כך הרבה צורות, זאת אומרת פלא גדול שנכנסה לתנ"ך, וזה אולי חלק מהפלא שאנחנו צריכים ללמוד. זה ספר שלא מוזכר בו שמו של הקדוש ברוך הוא, אפילו פעם אחת. ספר שלא מתרחש בארץ ישראל, ושגם הפנים של הספר הוא לא לארץ ישראל, גם בסוף. כשמרדכי ואסתר מצליחים בהכל, הם לא מבקשים לחזור לארץ ישראל, הם לא מבקשים גאולה. זה ספר מאוד מאוד גלותי, וגם ספר שיש לו חוצפה לקבוע חג חדש, שלא כתוב בתורה, חג הפורים. אז מה מגילת אסתר, הספר המוזר כל כך הזה, מנסה ללמד אותנו, ואיך צריך להסתכל עליו? תראי, אני חושב שמגילת אסתר הוא אולי הספר הרלוונטי ביותר לחיים שלנו, בוודאי, בשנים האחרונות. אני אומר את זה גם עם חצי צחוק, אבל בעיקר עם קצת רצינות גדולה מאוד. הסיטואציה שבו יש מלך, שהאדם החזק ביותר בעולם, הוא כמו שהגמרא אומרת על החשברוש, אתה לא יודע אם זה מלך טיפש או מלך חכם, אתה לא יודע אם היועצים שלו הם אנשים שאתה יכול לסמוך עליהם, ואתה שמח שהיועצים שלו הם יהודים וקרובים למלכות ודואגים לנו, או אולי היועצים שלו יכולים ברגע אחד להתהפך עלינו ו... ולהתגלות כאנטישמים גדולים. האדמה רועדת כשקוראים את מגילת אסתר, והאדמה גם רועדת עכשיו
לגמרי. בזמן שאתה מדבר אני ממש יכולה למצוא מקבילות.
נכון, זה פשוט מטריף. אני חושב, תראי, כמובן שכל יש מגילת אסתר היא מגילה פוליטית, והיא מזמינה אותנו לקרוא אותה בצורה פוליטית, אבל אם אני לא מסתכל על זה בצורה מפלגתית אלא בצורה קיומית, אני חושב שמגילת אסתר היא מגילה שמתמודדת עם עולם של ספק. שער התנ"ך הוא ספר שיחסית מתנהל בוודאות. אתה יודע שהקדוש ברוך הוא איתך, והוא ידאג לך, והוא יוציא אותך ממצרים, והוא, אם אתה תתנהג טוב, אם אתה תתנהגי טוב, אז תמצאי ברכה בארץ המובטחת. אבל מגילת אסתר היא מגילה שכל כולה ספק. אנחנו לא יודעים, הקדוש ברוך הוא איתנו, הוא לא איתנו. אני קורא את הספר בקריאה דתית או בקריאה חילונית. האם המלך הוא לטובתנו או הוא נגדנו, איך מתנהלים בתוך ספק. ואז מגילת אסתר נותנת לנו שלוש עצות נורא חשובות. הראשונה היא, מה שמרדכי אומר לאסתר, מי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות. בסוף זה תלוי בנו, בכל אחד ואחד מאיתנו, לקבל את ההחלטה האמיצה, לא להתחבא, לא לפחד, ולצאת לפעולה על הדברים שאנחנו מאמינים בהם. ולא להסס, גם כשזה מפחיד, גם כשאולי המלך לא רוצה לראות את הפנים שלנו, ברגעים מסוימים צריך רגעים של אומץ, ואני חושב שבשנה וחצי אנחנו ראינו הרבה רגעים שעם ישראל ואנשים בישראל הפגינו אומץ מדהים, וגם ראינו מה קורה כשאין לאנשים אומץ, וכשהם לא מוכנים לקבל החלטות אמיצות, וזה כואב. הדבר השני הוא שאסתר עונה למרדכי, כשהוא אומר לה, מי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות, היא עונה לו ואומרת לו, אתה יודע מה, אני מוכנה ללכת למלך, וכאשר עבדתי, עבדתי, אולי אני אבד את הכל בסדר, מוכנה להסתכן, אבל לך כנוס את כל היהודים הנמצאים בשושן, וצומו עליי. היא מבקשת את בקשת הסולידריות. היא מבקשת שאם היא הולכת לקבל, לקחת סיכון עבור עם ישראל, שאנחנו כעם צריכים גם לדעת להתכנס. ואגב, זה נורא יפה שהמילה כנסת, כנסת ישראל, היא מופיעה פעם ראשונה במגילה, היא מופיעה בתנ"ך, רק פעמיים, פעם בספר קהלת ופעם במגילת אסתר. אז אני אוהב לחשוב על אסתר כמי שיסדה את הכנסת. כן. בהרבה צורות.
ובעיקר אני מקווה את יעודה, כי הרי זה בדיוק לכנס פה רגע איזה רצון כללי של העם.
יפה, ממש. ואני חושב שזה המסקנה השלישית, שזה אסתר יכלה לקבל את מה שקרה לה בחיים כגורל, אפילו כגורל אכזר, היא נחטפה מהבית שלה, היא נלקחת אל איזה מלך אכזר שעושה בה כרצונו, היא לבד, רוצים להשמיד את העם שלה, וברגע הזה היא הופכת את הגורל שלה לייעוד. היא הופכת את הגורל שלה למשהו שיכול לתת משמעות לחיים שלה, ואני חושב שגם אנחנו, תדעת, קיווינו שיהיו לנו פה חיים רגועים, ושנבנה איזה וילה בג'ונגל, גילינו שלא ככה, שהחיים שלנו הם לא רגועים, שנגזרנו לעוד דור של, של, של מלחמות וסיטואציות מאוד קשוחות, עלינו להפוך את, את הגורל הזה לייעוד, למצוא בתוך זה מה הערכים שלנו מזמינים אותנו לפעול.
אתה יודע, תוך כדי שאתה מתאר ואיך שאתה מנסח את הדברים, אז נדמה לי שיש במגילת אסתר את כל המרכיבים של האתוס החדש שאנחנו צריכים אולי לרענן בקרבנו. תודה רבה, הרב מישאל ציון, תודה רבה על הדברים הללו, ושנשתמע בבשורות טובות.
שמחה ושמחה גם אמן,
בתוך הימים האלה. אמן ואמן. תודה רבה רבה. ועכשיו אנחנו מבקשים לדבר עם דוקטור יאיר בן דוד, סופר ומרצה בתחום הפסיכולוגיה של המוסר והפסיכולוגיה החברתית, וצריך לומר שדוקטור יאיר בן דוד שחל את אחיו רב סרן במילואים עמישר בן דוד, מפקד החפ"ק של חטיבת הקומנדו בקרב בח'אן יונס במלחמת חרבות ברזל. ערב טוב לך דוקטור יאיר בן דוד ותודה רבה שאתה איתנו.
ערב טוב.
ואתה בוחר לכתוב ספר אופטימיות כבחירה מוסרית.
נכון.
אז הבמה היא שלך, מה אם הייתי מבקשת אותך לנסח את התמצית בדיוק על מנת לשמור ולחזק את האנשים במדינת ישראל, מה היית אומר?
אז קודם כל באמת קשה לסכם ספר בתמצית, אבל אני אגיד כמה נקודות שאני חושב שחשובות לי ויכולות להיות חשובות גם למאזינים. אז קודם כל באמת אני מתמקד באופטימיות שהיא ממש בחירה מוסרית, כלומר אופטימיות שהיא לא רק האופן שבו אני רואה את המציאות, אלא בחירה בשביל החברה, כלומר אני מודע להשפעה שלי ושל הגישה שלי על אחרים, ואני אומר את הגישה שלי אני אבחר גם על פי ההשלכות שלה, על הסביבה שלי, על החברה שלי, ואני חושב שיש כמה דברים שמייחדים את האופטימיות הזו. קודם כל אני חושב שזו אופטימיות, הייתי קורא לזה אפילו אופטימיות של אין ברירה בזמנים כאלו. כלומר, okay. כלומר הצד השני שלה בזמנים כאלו הוא לשקוע בייאוש, ובחידלון, ואני אומר, אחת הטענות זה שאם באמת בחרנו להישאר פה ולהמשיך וכולי, למרות הכל, אז אין לנו ברירה, אלא לאחוז באיזושהי גישה אופטימיות, באיזושהי גישה בונה לחיים שלנו פה.
ואם הייתי שואלת אותך, האחיזה בגישה האופטימית, מה יש בה? אילו מרכיבים יש בה? אני ממש מזדהה ומבינה את האמירה שגישה אופטימית היא בראיית הכלל, ולכן זאת בחירה מוסרית. ועדיין, בתוך הגישה האופטימית, כשצריך לתרגם אותה עכשיו לעולם המעשה, אז מה המרכיבים שיש בה?
מצוין. אז באמת אני מסתכל על על שני גורמים מרכזיים בעצם בראייה שלנו של המציאות, ואני מנסה לראות את התפקיד שלנו החדש באופן שבו אנחנו מסתכלים על המציאות. הדבר הראשון זה באמת שיש המון מקורות מידע ורשתות חברתיות וכולי, שגורמות לתפיסה שלנו להיות נוראה וקטסטרופלית. אני חושב שזה גם קשור באמת למסרים שלך ולתוכנית שלך שנותנים לזה קונטרה, אבל אנחנו יודעים שכל שאר המקורות הם באמת נותנים לנו מידע ותפיסת עולם שהיא מאוד מאוד שלילית, וממש מתאים. חלק מזה זה בגלל נטייה פסיכולוגית שלנו שנקראת הטיית השליליות, יותר מעניין אותנו להתמקד בשלילי, באסוני, בקטסטרופלי. ובעצם הרשתות החברתיות וגורמים פוליטיים גם בעצם אומרים, אוקיי, אם הם כל כך אוהבים להתמקד בשלילי וזה כל כך מעניין אותם, אז אנחנו צריכים לתת להם את זה.
אז נתרגם את זה לרייטינג, כן.
ממש, ממש. והם עושים את זה, כן, לא תמיד מתוך כוונה רעה, אבל כשפוליטיקאי יודע שאם הוא יתקוף מישהו, יקשיבו לו יותר וישמעו את השם שלו יותר מאשר אם הוא יגיד משהו חיובי, אז יש לו מוטיבציה מאוד חזקה לעשות את זה. נכון, נכון, אז תרגמת את זה יפה באמת לרייטינג, שזה מה שהרבה רשתות חברתיות וכלי תקשורת עושים, ואני חושב שהתפקיד הראשון שלנו בהקשר של אופטימיות זה להיות מודעים להטייה הזו, ולזה שהגורמים הפוליטיים והרשתות החברתיות מתאים אותנו לשליליות, ולאזן את זה. כלומר, להגיד, אנחנו יודעים שהאינטרס שלהם הוא לא בהכרח האינטרס שלנו. הם גורמים לנו לראות את המציאות באופן מסוים, שלא בהכרח אמור לחייב אותנו. אנחנו צריכים לקחת את המיקוד בחזרה אלינו. זה תפקיד ראשון מאוד חשוב לאופטימיות. אני חושב ממש לאזן את ה... הטיית השליליות הזו של הגורמים הפוליטיים והתקשורתיים.
והתפקיד השני?
התפקיד השני הוא תפקיד שהוא יותר, אני חושב, הייתי קורא לזה, זו בעצם האופטימיות כבחירה מוסרית שאני מדבר עליה. זה אומר שאנחנו יכולים באמת לעצב השקפה אל מול העולם ולהתמקד בדברים מסוימים, אבל אני חושב שיש ערך לעצב השקפה שאומנם היא מחוברת למציאות ולא מתעלמת מהמציאות, אבל היא כן מסתכלת, כן מתמקדת באיפה אפשר למצוא עתיד שישתנה לטוב יותר. כלומר, ממש להגיד, ממש כמו שיש, נגיד, דוגמה מצוינת, זה, את יודעת, מנכלים של חברות.
כן.
שבעצם הם אמורים להיות, נכון, כולנו מכירים, מנכלים טובים כמובן,
כן.
שאמורים להכיר את החברה שלהם כמו שצריך, לא להתעלם מהמציאות בחלילה, אבל גם להגיד, אני יודע איפה החברה נמצאת, אבל אני חלק מהתפקיד שלי זה לראות את העתיד הטוב שלה, לראות איפה אני יכול לקחת אותה למקום טוב יותר, ואני חושב שבזמנים כאלה התפקיד הזה הוא התפקיד של כולנו. גם כי זה יוביל אותנו לעשייה, וגם כי הגישה הזו משפיעה ומעודדת אנשים סביבנו.
וכשאתה מהדהד את הדברים הללו, אז מה אתה פוגש?
זו שאלה טובה, כי אני פוגש, את יודעת, עמדות לכאן ולכאן, אני רואה הרבה אנשים שבאמת משווים לאופטימיות בתקופה הזו. כלומר, יש באמת מצד אחד תמה לאופטימיות, ממש, ממש. ומצד שני, אתה יודע, סקפטיות גדולה, כן? אנשים אומרים, אוקיי, כן. איך אפשר לדבר על אופטימיות בתקופה כזאת של, נקרא לזה, כמעט חוסר עונים נרכש.
כן.
באמת דעות וציפיות שונות קצת.
וזה המקום להודות לך על הקול הזה, ושתצליח להמשיך ולהדהד אותו. ושיהיו תודה. לנו בשורות טובות. אמן ואמן, תודה,
תודה רבה. תודה רבה, אני רק רוצה להגיד לסיום, באמת שאני חושב שאופטימיות היא לא רק בחירה מוסרית ואפילו חובה מוסרית, היא גם תפקיד חברתי, ואני מקווה שכולנו ניקח את התפקיד הזה בתקופה הזו.
מסכימה עם כל מילה. תודה רבה דוקטור יאיר בן דוד, סופר ומרצה בתחום הפסיכולוגיה של המוסר והפסיכולוגיה החברתית. תודה ששיתפת אותנו, שיהיה שבוע מבורך.
שבוע טוב, להתראות.
כי שערת לב לנצח הנגנך שב חומה עצולה
ועכשיו לצלילי השיר המופלא הזה פינתנו היו ועודם, השבוע, לפי התאריך העברי, לפני 55 שנה, הלך לעולמו נתן אלתרמן, חתן פרס ישראל לספרות, ועוד ועוד, פזמונאי, עיתונאי, פובליציסט, מחזאי, סופר, מתרגם, ואנחנו מבקשים לדבר עליו, עם דוקטור אבי אלון, מרצה וחוקר שירה. ערב טוב לך, דוקטור אבי אלון, ותודה רבה שאתה איתנו.
תודה רבה, תודה על השיחה.
אז אנחנו משתדלים מדי שבוע לזכור, להזכיר ולהוקיר אנשים שהגם שהם לא בקרבנו, מורשתם ויצירתם נוכחת במלוא הדרה, ונדמה לי שאלתרמן הוא כזה. אז מה אתה יכול להגיד עליו ועל יצירתו?
קודם כל אני רוצה לברך אותך על אומץ הלב להפסיק את השיר הזה, באמת אחד מפסגות השירה העברית, גם עם החיבור עם הלחן של נעמי שמר, פגישה לאין קץ, שזה היה באמת חידוש דרמטי בשירה העברית ב-1938, ספר כוכבים בחוץ, שאלתרמן בעצם ממציא שירה אחרת, בניגוד לשירה של ביאליק, שבעיקר עסקה בעיירה היהודית באירופה, פתאום אלתרמן אהבה ותשוקה, ושירה שיכולה להיות בכל מקום ובכל זמן. ואני חושב שהשירה שלו היא קודם כל רלוונטית, צריך לחלק את זה לאולי לשלושה חלקים. יש את הפזמונים שלו, אם אנחנו שומעים שיר ומבינים אותו, כנראה זה פזמון. אליפלת וקלניות וכן הלאה. ודצמבר, כן. יש את השירה הפוליטית שלו, בעצם זה הטור השביעי. ואם את שואלת אם הוא רלוונטי, כן, זה היסטוריון הפואטי של ישראל. ממש מתעד את השואה והתקומה והתל אביב והצמיחה כאן וההפלה. כך שבמשך 25 שנה, אולי יותר אפילו, 30 שנה, הוא ממש מתעד את כל ההיסטוריה של ישראל דרך השירים שלו. הוא כל פעם זז משירה לירית אישית, כוכבים בחוץ, שמחת עניים, עיר היונה, לבין השירה הפוליטית שלו, לבין הפזמונים הקלים לבמה הקלה. יש היותר הגדול ביותר שהיה כאן.
לגמרי, ואם הייתי שואלת אותך, בכל זאת יש פה גם דינמיות לאורך שנות היצירה, אז אם הייתי שואלת אותך איזה מוטיב הוא המוטיב שמצוי בכולם לכל אורך שנות היצירה, מה היית אומר?
בוא נגיד שאלתרמן היה קשה לו לכתוב את העולם הפנימי האישי שלו, היה משהו קצת מרוחק בכתיבה שלו, ונטע הרבה פעמים, גם בשירה האישית שלו, היא הרבה פעמים נטעה ללאומי.
כן.
ומה שמאוד מאפיין אותו בעצם, זה שהוא באמת ידע לקלוע ולתפוס את ההוואי ואת ההיסטוריה דרך השירים ודרך הכתיבה ודרך השנינות של החריזה והמשקל שלו. אז בוא נגיד, אם את שואלת מה מאפיין, זה אחד מהדברים שיצרו את הדרמה הכי גדולה בשנות ה-50, וכשהגיעו נתן זך ביהודה עמיחי, ופתאום התחילו לדבר בשפת בני האדם, בשפה יומיומית, על העולם האישי, הפנימי, השבור של האדם, ומתגבר בשנות ה-60 וה-70, מלחמת יום כיפור, אנשים מחפשים טון הרבה יותר רך ועדין. אלתרמן זה משורר שהתואר משורר לאומי מאוד מתיישב עליו, בוא נגיד אחרי ביאליק, אם יש שני, שני אנשים שאפשר לשייך להם את התפקיד הזה, אז אלתרמן הוא לצד ביאליק המשורר הלאומי, שזה העסיק אותו מאוד, היה פטריוט, אהב את הארץ, אהב את מה שקורה כאן, לא פחד לבקר לפעמים, ולכתוב טורים נוקבים וביקורתיים, אבל גם היה פטריוט, פשוט אהב את, את הסיפור ההצלחה הזה שנקרא ישראל.
ועדיין, ובמיוחד לאור מה שאתה אומר, מה הסוד שהשירה היא גם היום רלוונטית, גם היום מושמעת, נלמדת, נקראת? אז מה הסוד?
תראי, קרה לנו נס, אני חושב. כשהשירה העברית מתחיה, היא חוזרת להיות שפת דיבור, זה עבר דרך המשוררים האלה של שנות ה-30 ו-40. כן. יכולנו לדלג על התקופה הזאת, ולעבור משפת התפילה לשפה שאני ואת מדברים עכשיו. אבל הייתה לנו כמה עשורים, שנות ה-30, 40, 50, שאלכסנדר פן, לאה גולדברג, נתן אלתרמן, אברהם שלונסקי, כתבו שירה, בוא נגיד, איך אומרים שירה, זה מיטב המילים במיטב סדרן, את המילים הכי יפות, בסדר הכי יפה, וכבר לא כותבים ככה היום, כותבים שירה נפלאה, אני לא אומר, אבל לא כותבים ככה היום. כמו ששקספיר, אף אחד לא כותב, כן. כמו שקספיר, ו-400 שנה אחרי עדיין לומדים אותו. לכן אני חושב שגם את אלתרמן עדיין יקראו גם 100 ו-200 שנה אחרי, כי זה פשוט, אנחנו דוברי עברית, אז בוא נראה לאן העברית בסית יפארתה יכולה להגיע, בשביל זה צריך לקרוא אלתרמן.
דוקטור אבי אלון, מרצה וחוקר שירה, תודה רבה.
תודה
ששפכת לנו אור ממש נגוהות על המשורר הלאומי נתן אלתרמן.
תודה רבה.
תודה ושבוע מבורך. ועכשיו אנחנו ממש, היום אנחנו בענייני אופטימיות וחשיבה טובה, אז אנחנו מבקשים לדבר עם שירלי נס ברלין, סופרת ומרצה, על חשיבה חיובית. ערב טוב לך שירלי, ותודה רבה שאת איתנו.
תודה רבה שהזמנתם אותי.
ואת גם כתבת יחד עם רבקה צדיק פישר, אימך?
אימא שלי, כן, זכרונה לברכה.
זכרונה לברכה. שישה מתוך שמונה ספרים שהוצאת אל האור.
תשעה.
אוקיי, הנה אנחנו מעדכנים. אז,
לא שזה כל כך משנה עכשיו, אבל
כן, כן.
אבל כן, שישה כתבנו יחד, זה היה חוויה בזכות גדולה.
כן, וכולם עוסקים בחיזוק תפיסת עולם חיובית, אופטימית
נכון.
ושמחה.
נכון.
אז בואי תגידי משהו גם על הצימוד הזה, שהוא לא טריוויאלי, לכתוב את זה ביחד עם אמא עליה שלום.
אמא שלי הייתה מרצה לחשיבה חיובית, והיא בעצם התעסקה בנושאים שבשנות ה-70 וה-80 של המאה שעברה, לא היו כל כך מקובלים בארץ. זאת אומרת, אם אנחנו מדברות...
ממש חלוצה.
ממש חלוצה, כן. אם אנחנו מדברות על מה שנקרא העידן החדש, אז ב-New Age, אז בארצות הברית מדובר על שנות ה-70-80, זאת אומרת, ולארץ היא הגיעה אפילו יותר מאוחר, אז כך שבאמת היא הייתה אחת החלוצות, וחוויתי לראות ממש לנגד עיניי, איך חיים את זה, איך מדברים את זה, איך מגיבים דרך החיוביות הזו, וגם היא לקחה אותי לקורסים, וגם נתנה לי ספרים לקרוא, זאת אומרת, ממש גדלתי בתוך העולם וואו. הזה. כמובן שאני תמיד אומרת שזכיתי גם שיהיה לי אבא, שהוא לא היה מרצה, הוא היה מסגר, אבל אם הוא היה מרצה, הוא היה מרצה לחשיבה שלילית. אז ככה שבאמת יכולתי משני העולמות לראות ולהחליט מה יותר נכון עבורי, ו... לא הייתי צריכה אינטליגנציה רגשית גבוהה בשביל להבין להיות יותר אופטימי ושמח.
אז את יודעת, דווקא אני חושבת שיש לך נקודת מבט שאולי לא לכולם יש אותה, כי בכל זאת יש לך איזה פרספקטיבה של זמן. אז אם הייתי שואלת אותך, הציבור שמדברים איתו על חשיבה חיובית, את יכולה לזהות גם מהסיפורים של אמא עליה שלום, וגם מה שאת חווה, איזשהו שינוי והלוואי לטובה?
את יודעת, אני תמיד בהרצאות שלי, כשאני מציגה את עצמי, אני אומרת, תשמעו, אני 30 שנה מלמדת חשיבה חיובית. כמו שאתם שמים לב, בישראל המצב רק השתפר, אז כולם צוחקים. אני חושבת שאנחנו בכל תקופה, ואני לא מצאתי ב-30 שנה האחרונות שלא פתחתי קורס או הרצאה באמירה דווקא בתקופה הקשה הזו. אנחנו בכל תקופה ובכל דבר שאנחנו עוברים, אנחנו זקוקים לראות את הדברים בצורה יותר חיובית. אני תמיד אומרת, לא בכדי פשוט לשפר את השמחת חיים שלנו, זה לא מדובר רק עלינו פנימה, זה גם כדי שנוכל לפעול בעולם, זה גם כדי שנוכל ליצור שינוי בסביבה שלנו, זה גם כדי שנוכל לעזור.
אבל את מרגישה שיש יותר אוזניים קרויות לדרך הזו?
אוזניים קרויות, אבל אולי לא מתוך שיש איזושהי התפתחות של יותר שמחה ואופטימיות, אלא דווקא פחות. דווקא פחות. זאת אומרת, אין ספק שאני נטועה בתוך תקופה שהרבה יותר פתוחה ומכירה את השפה הזאת. אין ספק, היא עכשיו נמצאת בכל מקום. וכשאמי התחילה להרצות, זה היה באמת משהו מאוד מיוחד. אבל אני מרגישה גם את הכאב של אנשים, אני מרגישה את הדכדוך, אני מרגישה בטח מאז השביעי לעשירי, אבל...
כן.
לא פשוט, להרבה מאוד אנשים לא פשוט, והם מחפשים לראות איך הם מסוגלים למצוא בתוכם כוחות להתמודד.
את יודעת, מטבע הדברים, המדיה הזו היא מקצרת אותנו, אז אם הייתי מבקשת אותך לסיכום, להגיד, לתת עצה אחת לכל מי ששומע אותנו, איך לתרגל חשיבה חיובית מעכשיו, מה היית אומרת?
תראי, אצלי זה נורא נורא פשוט. השיטה שיצרתי נקראת 10 דקות גג. והעניין הוא שכל יום אני מקדישה 10 דקות לחיזוק הקשרים החיוביים במוח שלי. ו10 דקות זה אומר 10 דקות שבהם כשאני שותה את הקפה, אני מסתכלת החוצה ונותנת לעצמי 10 דקות ככה להיות בהודיה על זה שיש לי את הרגע של שקט. ו10 דקות זה יכול להיות כשאני יושבת סביב השולחן בארוחת שישי עם הילדים, ואני מסתכלת סביב ומודה על מה שיש לי. ו10 דקות זה יכול להיות שאני יוצאת להליכה, מרגישה את התנועה של הגוף שלי ואת התחושה הנהדרת שהגוף שלי נמצא בתנועה או מסוגלה. זאת אומרת, אם אני מתאמנת רק 10 דקות ביום, זה הכל, רק 10 דקות ביום, יש איזה כל מיני סימוכים וכל מיני מחקרים שאני לא אכנס להם מפאת קוצר הזמן כמובן, אם אני מתאמנת רק 10 דקות ביום, ובשאר הזמן אני מניחה לעצמי להיות מי שאני, קורה לי מה שאימא שלי הייתה קוראת לי בשלוש מילים, התפלאתי על עצמי. זאת אומרת, פתאום אני מגלה שאני מגיבה אחרת אל העולם, וזו המטרה שלי.
אז אנחנו נסיים עם ההתפלאתי על עצמי, אהבתי מאוד. אנחנו נחזור ונדבר בהזדמנויות נוספות ברשותך, שירלי נס ברלין, סופרת ומרצה על חשיבה חיובית. תודה רבה שהיית איתנו ושיהיה שבוע מבורך.
אמן, תודה לך, ביי ביי.
ואנחנו הגענו כמעט לסיומה של התוכנית, אבל ממש לא לפני שנדבר עם הרב איתמר חייקין, מהמכינה הקדם צבאית רוח השדה, על פרשת השבוע, והפרשה שלנו בשבוע הקרוב, פרשת ויקהל. ערב טוב לך הרב איתמר חייקין.
ערב טוב.
כמה מילים על... על הפורים?
הפורים שמסתיים.
שמסתיים.
איך היה עדיין, לך? עדיין, היה טוב, היה טוב. יופי. עדיין מחכים לנהפוך הוא. אנחנו הבטחנו בשבוע שעבר, אנחנו עדיין מחכים סבלנות, נהיה מוכנים בכל יום. אמן. ויודעים, הייתה אורה ושמחה וסון ועיקר, והכוונה לכולם.
אמן.
זה לא יוצא מן הכלל.
אמן ואמן ואמן. אז פרשת השבוע שלפנינו.
ויקל, האמת שזה קשור קצת לפורים, כי בפורים במגילת אסתר, שאמן מזהה את ההזדמנות שלו, הוא אומר עם מפוזר מפורד בכל העמים. וזה בדיוק הנקודה שהוא מזהה כנקודת החולשה, ואז הוא תוקף. ושאסתר אותה לתקן את המצב, היא אומרת למרדכי, לך כנוס את כל היהודים. ופרשת השבוע שלנו, היא מתחילה בדיוק במילה הזאת, ויקהל משה את כל עדת בני ישראל. יש פה איזשהו סוד גדול של היכולת שלנו לבוא כקהל אחד, להתקהל כולנו, שזה כנראה המפתח לכל הטובות, וגם קצת להפך, כשאנחנו מתקשים במשימה הזאת של ויקהל. אז אני מאוד אוהב את המושג הזה, את המילה הזאת, קהל, קהילה, נדמה לי שיש בה... מפתח מאוד מאוד חשוב בשבילנו, כי מצד אחד, קהילה זה לא כמו עם, זה לא כמו ציבור שבו לפעמים מוחקים את פני היחיד. בקהילה, פניו של היחיד נשארים. לכל אחד יש תפקיד. כל אחד בקהילה יש לו משהו. אחד הוא שליח ציבור, ואחד היא אחראית על הגמח, ואחד הוא מסדר חתונה, וכו' וכו'. יש לכל אחד תפקיד. מצד שני, האדם בקהילה זוכר שהוא לא רק לעצמו. אני לא לבדי. אני חלק מה, ואני דעתי זה יסוד, שבעצם זה המפתח לכל הטוב הזה. אנחנו לא דוגלים באינדיבידואליזם, אבל גם לא באומנות שמוחקת את תנאי היחיד, או בקומוניזם שמוחקת פניו של אינדיבידואל, אלא הרעיון הגדול הזה שנקרא קהילה, ונדמה לי שזה שרי ככה שצריך לדבר עליו.
לגמרי, ואתה יודע גם, אני מכירה לא מעט שמדברים על קהילה כאחד הדברים המאוד מאוד חשובים בעולם האושר. כשמדברים על אושר, מדברים על קהילה ומשמעות כשני מרכיבים. אז מעניין פה
שתדעת, שתמיד אני חושב שאנחנו עבדנו, את זוכרת הקורונה בדיוק התחילה פרשת ויקהל. נכון. אני זוכר שפיזרו לנו את כל הקהילות, אבל אז דווקא ראינו איזה קהילות חזקות יותר ואיזה פחות, וגם קהילות שנפגעו מאוד במלחמה הזאת, ראית את האופי של הקהילה. רק יש דבר אחד בקהילה צריך לזכור, את הקהילה חייבים לבנות בימי שגרה, והיא נבחנת בימי, באתגרים, במלחמות חס ושלום, או באתגרים כמו קורונה. ולכן אני חושב דבר צריך לעבוד עליו כל יום, כל אחד סביבו. לראות איך הוא מחזק את היחד הזה, שם לב לאחרים, יוצא מחוגו הפרטי ומבועתו שלו, ומושיט יד. ונוצר משהו גדול כזה.
הרב איתמר חייקין, לגמרי, הרב איתמר חייקין מהמכינה הקדם צבאית רוח השדה, כרגיל תענוג, תודה רבה ושבאמת יהיו לנו בשורות טובות.
בשורות טובות, שנקהל כולנו יחד.
אמן ואמן ואמן. ואנחנו הגענו לסיומה של התוכנית, אסף נבו ערך והפיק אותנו, רן לודין שיושב כאן לצידי ושקד וולפין, האחראים על השידור ואחיה כהן, העורך בדיגיטל, תודה רבה לכולם. כאן יהודית גריסרו, נשתמע שוב בשבוע הבא בעזרת השם, שיהיה לנו שבוע מבורך עם בשורות טובות, אמן ואמן.
בלי הכוכבים שנשארו בחוץ.